ברוכים הבאים לסדרת חקר השוק. במסגרת ערוץ הפודקאסט, נדלן בשידור עם צחי קווטינסקי. בכל פרק מתארח מתווך מוביל, אשר סוקר עבורנו את היישוב בו הוא פועל, ואת אפשרויות ההשקעה בו. האזנה מועילה.
ברוכים הבאים לעוד פודקאסט של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות, ואנחנו שוב בסדרת חקר השוק, ואנחנו שוב מדברים על ירושלים. אבל היום אנחנו הולכים לדבר על ירושלים של מעלה, אנחנו לא הולכים לדבר על שכונות, על שכונות מתוך העיניים של מתווך, אלא היום זכיתי, ועכשיו אני חושב שכבר הפכנו להיות חברים בעקבות המבוא הזה, לדבר ולהזמין ולארח כאן אדם שעד היום מבחינתי היה אגדה עיתונאית, ואתם צריכים לראות את הפנים שהוא עושה, בגלל שהוא נבוך מזה. אבל מבחינתי הוא היה אגדה עיתונאית, ובן אדם שאני אוהב לקרוא ולראות מה שהוא כותב לי, וזכיתי שהוא יסכים ויעתר לבוא ולדבר איתי, ואני מדבר על הכתב קוטי פונדמינסקי, עוד אחד עם סקי בסוף, שהוא יספר תכף על עצמו, אבל הוא עובד בידיעות ירושלים, וכותב שם כבר 20 שנה, וקוטי הוא בהחלט מומחה, וכבר בהכנה לפודקאסט, יש לכם למה לחכות, כבר הייתה לי חוויה, וכבר למדתי המון. אז ברוך הבא קוטי.
נעים מאוד, תודה רבה.
וזה זכות ענקית שאתה, זה לא מובן מאליו שיש לי אורח כזה מכובד, למרות שאתה יודע שיש לי סך הכל בפודקאסטים, הגיעו אליי אנשים מדהימים. אז אני אשמח מאוד, אני יודע מי אתה, אם תספר קצת למאזינים, מי זה קוטי פונדמינסקי, אני חושב שמי שלא ירושלמי לא כל כך מכיר, ומשם נזרום לתוך הנושא שלנו שהוא ירושלים.
אז א', נעים מאוד ותודה רבה על האירוח, באמת אני שמח.
כבוד.
אני באמת ירושלמי, גם במהות שלי, גם בעיסוק שלי, זכיתי להתעסק בירושלים ו... עוד לא זכיתי לבנות בירושלים כמוך, אבל גם לכתוב ולבנות בירושלים זה נראה לי מצווה, ולעזור לאנשים אחרים ולתושבים בכלל, גם לבנות וגם ליהנות ולגור פה ולהישאר פה. אני כתב באמת בערך 20 שנה בעיתון ידיעות ירושלים, מרשת המקומונים של ידיעות תקשורת. הייתי לפני זה גם ברדיו ירושלים, גם בכל העיר. היה איזה פרק זמן שהייתי הדובר של הגיחון, של תאגיד המים של ירושלים, ואני גם נהנה לכתוב, גם נהנה להתעסק בנושא של נדלן, אני לא רק מתעסק רק בנדלן, אני גם כותב על עסקים, על מסחר, על תיירות, שמקווה שתחזור לנו בקרוב בימינו, אמן, איכות הסביבה, דברים כאלה, בעיקר נושאים כלכליים של ירושלים.
אז תקשיב, הסיבה שאנחנו יושבים פה, ואנחנו, אתה יודע, לקח לנו זמן להחליט על מה אנחנו מדברים, מרוב שאתה יודע דברים, אבל אני חושב שמה שחשוב לנו זה באמת לא לראות כמו שעשיתי פה עם אילון גילינסקי, שירדתי ממש לרזולוציה של מחירים בשכונות והכל, זה טוב בשביל חקר שוק מסוים, אבל אני חושב שבבסיס של חקר שוק, וזה אני גם מלמד, זה להבין את העיר. אני אוהב שאנשים יודעים לחשוב נדלן. ואני, מה שאני רוצה שנגיע בפודקאסט הזה, שאנשים קצת יבינו, וגם אני, קצת נבין את המגמות בירושלים, שירושלים היא עיר בעייתית. היא עיר בעייתית מהבחינה הזאת, שאם היום הילדים שלי רוצים לקנות פה בית, אין להם איפה לקנות. זה ירושלים, זאת עיר שהיא בעיקרון עיר של שכירים ופקידים. נכון שיש פה הרבה הייטק והכל, אבל במהות שלה זה עיר של עובדי מדינה, זה עיר של סחירים, ואנחנו עיר שאם אנחנו מדברים על נדלן, אנחנו מדברים רק על נדלן יוקרתי כמעט, ופה בשכונה לקנות דירה זה 35 אלף שקל למטר, אני מדבר על רמת בית הקרם ובית הקרם. אז בואו נבין קצת מה קורה בעיר, ואני אשמח אם ככה תתאר את המצב שאני מדבר עליו. קודם כל, איפה אנחנו עומדים היום, כן, בדבר הזה, כן, מה קורה היום בנדלן בירושלים, ומשם אחר כך נזרום לכל הדברים העתידיים שאנחנו מקווים שיקרו בירושלים.
כן, אז בירושלים באמת יש בעיה אקוטית יסודית שמלווה אותנו תקופה ארוכה, שהביקוש פה הוא מאוד גבוה, גם של תושבים שגרים פה, ילדים, בנים ממשיכים, אנשים שרוצים לגור פה, יש גם ירושלים אבן שואבת, גם כל יהודי עמיד מחול רוצה שיהיה לו פה נכס, שהוא יוכל להגיד שיש לו נכס, שהוא יוכל לבוא להתגורר פה בחופש, או לתודה כאילו
לעתיד לבוא.
לעתיד לבוא, או לעתיד לא לבוא, שאם יתרחש חשב שלום איזה רעה, אז יש את הפינה החמה הזאת פה, שיהיה לו איזה, עושה לו קצת שקט בלב, ומעלה פה את המחירים.
או סתם שיהיה לו דירה בעיר הקודש.
כן, שיהיה לו, כן. גם להתגאות בזה, אפילו הוא לא משתמש ואפילו לא גר, אז הוא יכול להגיד שיש לו דירה פה, אז זה כבר עושה לו איזה משהו ביידישקייט, בנושא הזה. אז יש פה גם כל מיני שכונות רפאים, או אזורי רפאים,
כמו אנשים, למשל, בוא
כמו נתחל. בכפר דוד, כמו גם במושבה הגרמנית, בתלביה, כל מיני מקומות כאלה בבקה, שחלק מהדיור שם, האנשים באים, משקיעים את מיטב כספם,
שאנחנו מדברים על עשרות אלפי כן, שקלים למטר.
כן, כן, מבנים יוקרתיים, ובכלל הם לא מיידים את זה להשכרה, הם בכלל זה לא בפול של היחידות דיור, הם מוציאים את זה מהפול של המצאי של ירושלים, והם מיידים את זה, אולי לבן שמתי שהוא יעלה לפה, או שיגור פה, או לחופשה כזאת או אחרת, ארוכה או קצרה בחגים, הם באים בסוכות, בפסח, באים לשבועיים, שלושה, בחופש הגדול, סליחה, ואתה יודע, אז הנכס פה נשאר, יש להם גם כל מיני מטווחים ששומרים להם על הבית, שמשלמים להם את כל התשלומים, אפילו בתקופה של ראש העיר הקודם ניר ברקת, ניסו לעשות פה איזה מהלך של לא, לא ישפיע להם לכיס, אבל להגיד, מי ששם פה דירה ריקה ודירת רפאים כזאת, יחויב בארנונה יותר גבוהה.
זה לא יצא לפועל.
זה לא, זה גם לא, אתה יודע, זה גם לא סכומים כאלה שישפיעו עליהם, אבל זה מעיד על המצב שהוא, בעיקרון, הוא מצב בעייתי. אתה לא יכול להגיד לאנשים לא לבוא לקנות, אבל ברגע שהשוק כל כך רותח, אפילו אחרי עידן הקורונה, עדיין המחירים פה עולים. הבנייה פה, אפשר אחרי זה להיכנס לעומק, לפרט. חוץ מההיעדר של קרקעות לבנייה, יש פה הרבה בעיות, רגישות פוליטית, מדינית, לא בכל מקום אפשר לבנות. כל מקום שמרימים פה אבן.
עוד מעט ניכנס קצת לתוך הרזולוציה.
כן, אז או שהם מגלים כברים, ואז צריכים כבישים עוקפים, וחס ושלום משהו ולהפסיק את הבנייה. או שזה רגיש לערבים וליהודים, ולמאחורי הקו הירוק, לפני הקו הירוק, ולא מדבר על אנשים שזה כבר מסתיר להם את הנוף, ותמ"א 38 ובנייה לגובה, אף אחד לא רוצה שיבנו לו מול הבית היחיד והיקר שהוא קנה, איזה מגדל שיסתיר לו את כל השמש וכל הנוף, וגם לא שיחפרו לו מתחת לקרקע, לך תדע על היציבות, על הדברים.
הנה, עכשיו ראינו בירושלים את המנהרה שעושים לנו כביש 16.
כן, אז אנשים עכשיו גם מפחדים גם בירושלים.
אתה יודע, קוטי, באמת, אם אנחנו מסתכלים, ואנחנו, אתה יודע, תיארת לנו את המקום של הבניינים היוקרתיים, המילה וכל אלה, עיר דוד, כל המקומות האלה, שבאמת זה הרי רפאים, שאתה יכול לסתובב שם ערום, ואף אחד לא יראה אותך. והשאלה היום, היום, אם אנחנו, הילדים שלנו, רוצים לקנות בירושלים, איפה יש להם לקנות?
באמת זה בעיה. יש היום הרבה, אבל תוכניות, וגם דברים שמתבצעים, לפינוי-בינוי, לתמ"א 38, להתחדשות עירונית. אז בהתחלה באמת זה התחיל ברחב ואיפה שאזורי ביקוש, אבל היום יש גם מקודמים מאוד בקריית יובל, בארמון הנציב, בנווה יעקב.
קריית מנחם.
בקריית מנחם, בעיר גנים. ברמת אשכול, יש הרבה מאוד, תמ"א 38.
רמת אשכול כבר יש הרבה
כן,
מאוד
כן,
פרויקטים
רואים
שכבר
בשטח,
רצים.
כן, כן. אז אמנם זה תוספת של פה דירה, פה שתי דירות, פה 10 דירות, בתמ"א 38, בפינוי-בינוי זה באמת מכפלות יותר גבוהות, אבל באמת זה פתרון. מי שגר שם, אתה יודע, אומרים שעל התשתיות, על העומסים, על הכבישים, אם יהיה אותם כבישים ואותם חניות, ויעשו הכפלות של האוכלוסייה, יהיה פקקים, יהיו בעיות אחרות, אבל אתה יודע, די לצרה בשעתה, אבל באמת זה פתרון. יש פה הרבה מחשבה גם בוועדות תכנון המקומית והמחוזית, לדיור בר השגה, לעשות דירות קטנות, דירות קטנות, להשאיר סטודנטים, להשאיר צעירים, לעשות פה דיור בר השגה במרכז העיר. עכשיו יש גם פרויקטים של
איפה
השכרה.
איפה יש כוונה כזאת?
אפילו העיר. בכיכר מנורה, לאז'ר בחר אפשר בטעם. אמנם היה צריך להיות שם מעונות לסטודנטים, זה משום מה לא יצא, כי כנראה שלא רצו שם, אומרים שהחרדים, הנציגים החרדים, אמרו מעונות סטודנטים, זה כאילו איזה קטע שהם לא היו מעוניינים לקדם אותו, אבל הבנו שם פרויקט לדיור להשכרה, לטווח רחוק, לדיור בר השגה, של דירות קטנות. יש עכשיו גם פרויקט ארצי, של חברה שנקרא דירה להשכיר, זו חברה ממשלתית, שהיא מקדמת פרויקטים לדיור לטווח רחוק להשכרה. זאת אומרת, זה שוק, בניו יורק זה קיים, בכל מקום, בלונדון זה קיים, בכל מקום בעולם זה קיים. בישראל, השכרה זה כאילו...
לזרוק כסף לים.
כן.
אבל אני רוצה להגיד לך פה משהו, אתה יודע, הרי אני ידוע בתור הלוחם נגד כחלון, שהלך על כל הדברים הלא נכונים, על הדיור למשתכן, על כל הדברים. הדיור של ההשכרה, זה יכול להיות הפתרון.
כן.
אתה יודע, ולא רק בירושלים, אנחנו כרגע תוקפים את ירושלים, אבל ברגע שיהיה דיור להשכרה, בייחוד במרכזי ערים כמו ירושלים ותל אביב, ובמיוחד בתל אביב, ששם זה זוועה, זה לא יהיה כלכלי לאחרים, הרי חלק מעליית המחירים, זה שהיום אנשים קונים דירות, מפצלים אותם, מעלים את התשואות, ואז הם יכולים להרשות לעצמם לשלם יותר על הדירה. וזה יכול להיות אחד הפתרונות הכי חשובים, וכן, זה בסדר גמור לגור בדירה להשכרה, וזה חשוב מאוד, וזה צריך להיות הפרויקט הלאומי עכשיו.
נכון, אני מסכים איתך.
יש עכשיו את הפרויקט הזה בדרך שם לקריית יובל, ליד המפלצת.
נכון, נקרא הדסה הקטנה, זה ממש בבנייה, בינוי יפה, חדיש, תשמע, עשינו כתבה על אזור נחלאות, אנשים, אתה יודע, מזכירים מחסנים, דברים שלא רואים בכלל למגורים לבני אדם, עשו איזה חלון בפיר בחלק העליון, והם עושים דירה להשכיר, בלי תנאים, בלי זה, מחר בבוקר הבת שלו גמרה את הצבא, היא רוצה את הדירה, מוציאים את הבן אדם, גר שם 5 שנים, אומרים לו תודה רבה שלום, אז פה זה, מעלים את המחירים, משנים את הדברים, משנים את התנאים.
אבל שם אתה כבר רואה, שאתה בא לקנות איזה דירה, ופתאום אומרים לך שהיא 60 אלף שקל למטר, ואתה מקבל סכומים, או שאנשים דורשים שם סכומי עתק, בגלל שבאמת הדברים האלה, אבל למה אנשים רוצים לגור שם? בגלל שזה קרוב היום לכל הפעילות של המסעדות, של השוק, ולכל המרכז הזה, שכל השוק הזה בכלל צריכים לסדר אותו ולשנות אותו. אבל בוא נראה, אז אנחנו אומרים שהיום אין יותר מדי אלטרנטיבות, ארמון הנציב כבר עמוסה, הר חומה חסומה, כבר היא מלאה, גילו די גמרה את הכמויות של הדירות.
יש שכונות חדשות שנמצאות על הפרק, על שולחן הדיונים, בוועדות תכנון.
כמו למשל?
יש שכונה של נקראת רכס לבן, של 5,000 יחידות דיור.
בוא תגיד לנו רק איפה היא הולכת להיות.
זה מתחת לאורה והמנדב. אבל זה מקום שהוא ירוק, מקום שהוא נחשב ריאה ירוקה, מעל...
היום זה חורשה.
היום זה, כן, חורשה, וגם מהווה את הבסיס לעין לבן, למעיינות, כל המעיינות, יורד משם המים בתת הקרקע ומגיע לשם. אז אומרים, גם זה ירוס את החורשה, את המקום הירוק, גם יפגע כנראה במעיינות באיזושהי צורה, או דרך כלשהי, הגופים הירוקים, החברה להגנת טבע.
הרי כל אחד מאיתנו יודע שאנחנו רוצים לעשות טיול טבע ומעיינות, כן. אנחנו הולכים שם.
כן, אז נחמץ הלב, צריכים לבנות, אבל אומרים זה פתרון לא טוב, בגלל שאין את ההתחדשות עירונית בקצב מדהים, בגלל שאין את הפינוי בינוי, בגלל שיש כל מיני מגבלות אחרות, אנשים רוצים להוריד עוד עצים, להוריד עוד שטחים ירוקים, בסוף זה יפגע בנו, לאן כאילו, אתה יודע, גם אי אפשר להתקדם ולהתקדם, מה, נגיע עד לבית שמש, לאן נגיע, העיר לא יכולה לגדול עד אינסוף.
השאלה אם בתוכנית של רכס לבן, בכלל הולכים לתת פתרון לצעירים ולזוגות.
כן, אז יש שם גם דיור בר השגה, יש שם גם דירות יוקרתיות יותר, הרכבת הקלה, התשתיות, הכל יהיה יותר נגיש, הכל יותר מתוכנן, הוועדה המחוזית כבר אישרה את זה, זה בערערים, אבל יש בזה הרבה התנגדויות, הרבה דברים מעוררי מחלוקת, אבל בוא נגיד, יש נגיד פתרון אחר, נגיד חלופי, לשכונה פי 2 יותר גדולה, שנמצא באתרות, השדה, התעופה הישן, שלא יקום לתחייה, בצפון העיר, בתוך הגבול המוניציפלי של ירושלים, אין שם שום ערך לאיכות הסביבה שם לקרקע, זה אזור מופר, שם משרד השיכון קידם, יש תוכניות ל-9,000 יחידות דיור, אמנם אולי כנראה בעיקר למגזר החרדי, אבל גם כן חייבים גם לדאוג להם, וגם זה יעזור לי למנוע תופעות של התחרדות של שכונות חלוניות, אבל שם זה תקוע מעניינים ומדינים. יש בירושלים, חוץ מהעניין ההיסטורי, וחוץ מהעניין הישן וחדש, יש עוד סיפור, יש עוד רובד של רגישות מדינית פוליטית. זה מעבר, זה מעבר לקו הירוק של 67, זה באזור שקרוב לרמאללה, זה אזור שמיידים אותו לפחות בעסקת המאה של טראמפ, שכנראה לא תצא לפועל, רצו לעשות שם אזור תעשייה משותף ערבי-יהודי. אז זה חלומות.
שיהיה צמוד לאזור תעשייה האתרות כן, של כן. היום.
אז זה חלומות, שאתה יודע, כולם רוצים להגשים חלומות, אבל בינתיים צריכים איפשהו לגור. אז נגיד, אם היו מקדמים את התוכנית הזאת, ובינתיים התוכנית הזאת מוקפאת, למרות שמשרד השיכון בעד, הגופים הישראלים בעד, אבל מלחץ בינלאומי לא מעלים את זה לאישור לוועדה המחוזית, לא מעלים את זה להתנגדויות, זה תקוע. אז בגלל ששכונה כמו אתרות תקועה, אז צריכים לקדם שכונה כמו רכס לבן. אז אם אתרות היו יכולים לשחרר אותה, לשחרר את הפלונטר, לשחרר את העניינים המדיניים שהם לא תכנוניים, הם לא קשורים לאיכות הסביבה, הם קשורים לפוליטיקה, הבינלאומית, המדינית, זה גם נושא רגיש, אבל זה יכול לפתור את זה. אז יש איפה לבנות בעוד ירושלים. גבעת המטוס זה עוד דוגמה.
הנה, בדיוק אני בא לשאול אותך, בגלל שגבעת המטוס, למי שלא יודע, גבעת המטוס יושבת ליד מנזר מר אליאס, שם על דרך חברון, בואכה הר חומה, בואכה חברון, בואכה גילו, וזה שטח עצום, היה שם תקופה שהיה שם את
הקרוונים,
קרוונים שהיו משכנים שם בהתחלה אוכלוסייה חלשה, אחר כך כל האתיופים שהיו מגיעים לארץ והיו גרים שם, הייתה שם את התחנת כיבוי. האם המקום הזה הולך לעלות?
כן, אז הנה, בשעה טובה מה שנקרא, אחרי הרבה מאמורות ואחרי הרבה הקפאות, הצליחו לשחרר את זה. עכשיו היה מכרז ממש לאחרונה של רשות מקרקעי ישראל, מכרז ראשון שם של 1,100 יחידות דיור, סך הכל מתוכנן שם 2,600 יחידות. שנים, זה היה מוקפא, לא יודע, כל מיני, זה עובר על איזה רצף טריטוריאלי בין רמאללה לבית לחם, בין, לא יודע, בין בית צפפה, אני אפילו לא יודע להגיד איפה זה הפריע למי, אבל אמרו ששם לא מטעמים מדיניים לא לבנות, ושנים הקפיאו את התוכנית. יש שם קרקעות בבעלות פרטית, יהודית, יש שם קרקע, הכל
עכשיו... יש שם אדמות כנסייה גם.
כן, אבל עכשיו הכל מתנהל, 2,600 יחידות דיור, זו שכונה חדשה שהולכת לקום בירושלים, ועכשיו הנה, הוציאו מכרזים, זכו קבלנים, והתוכנית מקווה שתצא לפועל בשנה הקרובה, אפילו יעלו שם על הקרקע.
ואיזה סוג של בנייה הולכת להיות שם?
אז הולכת להיות שם כמה סוגי בנייה, לא לבנייה לגובה ממש, אבל בנייה רוויה, שכונה טיפוסית ירושלמית, זה לא יהיה מגדלים.
השאלה אם היא תהיה מיועדת לנו, האזרחים הפשוטים,
כן,
הסחירים,
לא,
או שזה יהיה מיועד ל...
לא, בכלל לא שכונת יוקרה, שכונה ממוצעת, שיהיה גם שם גם חלק מחיר למשתכן, יהיה גם שם חלק בנייה רוויה. יש שם גם אזור של בנייה יותר כפרית, אבל אני גם מיועדת, יש שם 600 יחידות דיור שמיועד למגזר הערבי, זה כאילו כמו הרחבה של בית צפפה או משהו כזה.
כן, הרי למי שלא יודע, בית צפפה יושבת, אם אנחנו מסתכלים על המפה, זה יושב בצד של בית צפפה, בחלק הדרומי שלה, כאילו כן. הדרום מזרחי שלה, אז באמת צריכים לתת שם גם תוצאות, בסך הכל מי שיודע, ואנחנו צריכים להיות ערבים של בית צפפה, הם חלק מהתושבים שלנו.
כן, בהחלט.
וצריכים לתת להם פתרון, לשבית צפפה חנוכה, ואין שם בנייה, והם יושבים והם בונים אחד על השני שם, ואלוהים ישמור.
כן, אז הנה, זה גם, שם תהיה בנייה יותר נמוכה כפרית, כמו שבית צפפה בנויה, וזה יהיה גם כן פתרון, מנסים, אתה יודע, לא לאכול את ההוגה ולהשאיר אותה שלמה, אבל למצוא פתרון לכל הצדדים, ובאמת פה זה נראה לי תוכנית ראויה ונחמדה וטובה, גם הר חומה היי, שזה גם כן מהצד השני של הכביש, אבל גם כן קראו למר אליאס, עוד הרחבה של הר חומה, שזה גם כן מאות יחידות דיור, ויש שם בנייה חדשה עכשיו ששוחררה, ומקווים שגם כן, ייצאו שם עודן אין מכרזים, אבל מקווים שיהיו בקרוב.
לא, השאלה אם הר חומה, אם מה שאתה מדבר על הר חומה, זה משהו שהוא כבר ישים, הר חומה סך הכל הייתה שכונה שנתנה פתרון מדהים לאוכלוסייה של ירושלים.
נכון.
היא נתנה מענה לזה, לסוף היכולת של גילו לקבל עוד תושבים, והיא נתנה פתרון, ואנחנו ראינו את ההתפתחות שלה. אנחנו ראינו גם את המעברים שהיו בהר חומה.
ראינו גם את העליית מחירים שהיו שם.
טוב, אבל העליית מחירים נבעה בעיקר מזה שהתחילו עם הר חומה, זה היה תקופה של הירי, שירו עלינו מבית לחם.
מילו, כן.
ואז נמכרו דירות, אני זוכר, דירה 5 חדרים דופלקס, בפרויקט חדש, נמכרה אז ב-760,000 שקל דופלקס, שהיו שם דירות שנמכרו ב-500, ב-600. דרך אגב, זה גם מה שגרם להרבה מאוד אנשים שאחר כך הדירות זינקו והגיעו למחיר הריאלי, בלי שאף אחד לא רצה לגור שם, הקבלנים מכרו מחירי...
הפסד.
הפסד, העיקר לשחרר בלי שהם שהיו צריכים לכסף. זה מה שגרם אחר כך למשקיעים ירושלמים לרוץ לקנות בהר חומה, בלי שהם מבינים שבעצם בסופו של יום יש תקרת זכוכית בהר חומה, בלי שהדייר הירושלמי יש לו כיס מוגבל. אז זה יצר... זה יצר לאיזושהי תופעה, יצר איזושהי תופעה שהיא קצת בלבלת הירושלמים. השאלה, התוכנית של הר חומה ה', שהיא בעצם הולכת להתחבר לכיוון גבעת המטוס, האם היא בפועל, היא קורית?
כן, כן, היא בפועל, היא קורית. יצאו עכשיו התוכניות שם פחות מקודמות מגבעת המטוס, עדיין אין שם מכרזים, אבל התוכנית עכשיו יוצאת לאישורים בוועדות המחוזיות, בוועדה המקומית, וזה מתקדם, נראה לי, כן. יש תוכנית אחרת, יש תוכנית אחרת שאולי היא מיועדת ל, לא יודע, לאלפיון, או אפילו, אני לא יודע אפילו איך להגדיר את זה, תוכנית מאוד מאוד יוקרתית וגם בעייתית, באזור ליפתה, בכניסה לעיר, בעמק, אזור שהוא היה כפר ערבי נטוש, אבל לפני זה גם יש להם דברים שרידים עוד מתקופות, גם אפילו התקופה העברית, ואני לא יודע, לא ארכיאולוג גדול, אבל יש שם שרידים לאורך השנים, אבל 148 הוא כפר ערבי נטוש, שעכשיו מיידים שם גם כן מכרז חדש של רשות מקרקעי ישראל, 260 יחידות צמודות קרקע, בנייה באמת... אני מקווה שאני ואתה נוכל לגור שם, אבל זה לא נראה לי, אתה יודע, לא, אם נשדוד איזה בנק או משהו.
מכיוון שאני לא מכיר את התוכנית, השאלה הגדולה היא, האם לא הולכים לעשות שם איזשהו סוג של שימור, בלי שסך הכל ליפתה, שזה כפר ערבי, ובתים יפהפיים שיש שם, יש שם גם את הבית ספר הרי, ויושבת בפינה שמדהימה בירושלים, בתוך חורש כזה, בתוך עצים כאלה, השאלה אם לא הקפידו שם על הנושא של שימור.
כן, כן, יש שם בתים לשימור, וחלק מהבתים ישומרו. חלק, אתה יודע, גם ב-70 שנה ששם הכל התפורר ולא תוחזק, אז חלק חייבים להרוס מבחינה קונסטרוקטיבית וכל הדברים האלה, אבל יש שם בתים שמיועדים לשימור. יש שם כבר היום מלון בוטיק של איזה 7-8 יחידות, ממש מלון קטן, שעובד במרכז שהיה של נגמלים מסמים, היה שם פעם איזה מרכז כמה
נכון.
שעבד, אז הפכו אותו עכשיו לאיזה מלון כזה יוקרה, והאזור שם עוד יהיה שם עוד איזה מבנה ציבור אחד או שניים, אבל ממש זה שכונה, זה אפילו לא שכונה בכיף ירושלמי, זה כמו רחוב, אבל זה יהיה אזור יוקרתי, ועדיין גם כן שם נתקלים בבנייה, בקשיים, בשווק את זה, 10 שנים היו שם ויכוחים עם הירוקים, עם תזכירי שימור, עם כל מיני דברים, עמדו בכל התנאים, רשות מקרקעי ישראל הוציאה את זה לפני חודש למכרז, באה עכשיו העירייה, אומרת, זה לא מתואם איתנו, בואו נעשה עוד פעם בדיקה, אחרי שכבר כל ה, אתה יודע, עברו את כל מדורי הגיהנום, ואישרו את כל התוכנית, ועבר את כל הדברים, עכשיו בעירייה אומרים, רגע, 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 זה אולי בקדנציה הקודמת אישרנו, לפני עשור, בינתיים השתנו דברים, יש גם כל מיני ארגוני שמאל, וכל מיני גופים שאומרים, רגע, רגע, צריכים להשאיר את זה, לזכות השיבה, לזכות כזאת, לזכות אחרת, זה רגישות פוליטית, זה, יש פה זו הצהרה, זה כפר נטוש, יש פה מלא 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 דברים שאתה יודע, עד שכבר בונים פה משהו בירושלים, אז הסכמה מקיר לקיר לא תהיה פה, זה שכונה קונטרוברסלית, זה מעורר מחלוקת, אבל באיזשהו מקום צריכים לחתוך, אז יש פה גם את המוסדות המשפטיים שבסוף אישרו, גם את המוסדות התכנוניים שאישרו בנייה נמוכה, בנייה בכיף נמוך, בפגיעה מינימלית בערכי איכות הסביבה שם, אבל בסוף, אתה יודע, בדקה ה-90, לא יודעים אפילו היום אם יבנו או לא יבנו או מה יהיה, רשות מקרקעי ישראל אומרת, אנחנו הולכים על זה, העירייה אומרת, רגע, רגע, זה עוד לא סוף פסוק, אז אפילו אנחנו, עדיין אני לא יודע לאן זה יצא, אבל מאמינים שבסוף גם השכונה הזאת תיבנה, ולא יודע, יכול להיות שהיו צריכים דווקא לבנות שם יותר, יכול להיות שדווקא במצוקה של ירושלים צריכים לבנות שם משהו יותר מסיבי, אבל זה, אתה יודע, גם בלחץ של הירוקים, אומרים לך לא לבנות, ואחרי זה אומרים לך, רגע, אבל בוא, אם אתה כבר בונה ומפר, אז בוא תבנה לכולם.
אז אם אנחנו מדברים על ירוקים, הרי יש את הסיפור שהולכים לקרות את כביש בגין. יש איזו תוכנית שרצה, שמדוברת, אנחנו משפחה עורבים לתוכנית הזאת כבר זמן, בגלל שסך הכל לנו לקחו קצת אדמות פה, ואומרים, אנחנו גם רואים את זה פה מתחתנו, כן? זה נמצא פה בדיוק, אני רואה את זה, אני מסתכל לכיוון, ואומרים שהולכים לקרות את כביש בגין בקטע שבין גבעת מרדכי צפון, הרי אנחנו יודעים, אנחנו, מי שעכשיו עובר בירושלים רואה את המרכז, הרי נכנס כביש 16 שהולך להיכנס דרך מתחת, זה מה שבעצם
הבולן, כולנו, כן.
כולנו שמענו עכשיו בנפילה של מה שקרה שם בשערי צדק, הולכת לצאת מתחת לשערי צדק המנהרה שתכניס את ירושלים, מי שמגיע למוצא רואה שם את שני הפתחים, ואומרים שהולכים לעשות פה בנייה, זה, האם זה דבר שיקרה?
אני מניח שבסופו של דבר כן, יכול להיות שזה ייקח עוד עשור, אתה יודע, זה לטווח מאוד רחוק, אבל גם יש היום בצומת של גבעת מרדכי, הפרויקט של מוטקי אביב, הוא בנוי על כביש
כן,
בגין כבר היום.
זה כבר עשו היסטורית, שתכננו אז את השכונה, כבר עשו מראש שהחלק, זאת אומרת, גם בנו את המנהרה, בנו אותה בעוצמה שהיא תוכל לשאת שכונה מעליה, שהיא תוכל לשאת קומפלקס מגורים, שדרך אגב, זה נהיה שם מטורף, תדע לך, זה, אנחנו לא בשיחה הזאת, כן, אבל זה כבר הגיע למצב שם של 32 אלף שקל למטר שגרים על גשר, וזה קומפלקס מאוד זה, אבל זה אזור שהוא ביקוש בגלל אלה שגבעת מרדכי, אין להם עתודות בנייה, ועכשיו הולך להיות שם בכלל, ממול הולך להיות החניון הגדול ותחנת הרכבת הקלה.
אפילו המכללה, פתחו לשם הפתח, במקום שהמכללת עזריאלי, במקום שצריכים להיכנס מסביב דרך השכונה שלכם.
מפה, מתחתנו, פה ברחוב. הנה התלמיד, נמצא פה תלמיד משם.
אז יש פה גם כניסה עכשיו חדשה מהרחוב שם, עם המדרגות שעולות שם. אז הם גם כן נפתחים, גם עזריאלי.
שעוד פעם, יהיה שם רכבת קלה, היגיון אמר שזה ייכנס משם. אז אתה אומר ש... זה עוד סגירה של ריאה ירוקה שלא נדבר, אנחנו יודעים שדיברו לנו על יער ירושלים, התוכנית שהיה עליה צעקה.
כן, גם בארנוף יש שטחים של שולחים להוריד שם יערות בשולי יער ירושלים, שהולך וקטן בכל העולמות, בכל העולם דואגים ליער ולגבול היער, ושתנאי אקלים לא יקטינו אותו. פה הבנייה מקטינה את יער ירושלים. כל פעם נוגסים מפה, משמאל, גם המנהרות, הפתחים, הרמפות, הכניסה לכביש 16, על השבילים של יער ירושלים, גם לוקח אותו.
אתה מדבר על החלק האמצעי, כן, כן. דרך לשן הפיל.
כן, אז גם כן זה לוקח את העצים. גם בתוך ירושלים יש פה בעיה מאוד קשה. אפילו תוכנית כאילו... שכולם צריכים להסכים לה בכנסת, צריכים להרחיב את התשתיות ולהרחיב, יש עכשיו 120 לכל אחד, יש 4 עוזרים וכל אחד צריך את כל הפסיליטי שלו, זה כבר נהיה כנסת מולטי, אז יש עכשיו תוכנית להרחבה של הכנסת, על הדרך מורידים שם 740 עצים, שזה לא יאמן, זה כל העלייה של לכיוון גן סאקר, שהיו שם חורשה של עצים, בין גן סאקר לבין הכנסת, אומנם זה אזור כזה מגודר ושלא מטויל, אבל עדיין זה אזור יפה, אזור שמוסיף.
יפה, אנחנו הירושלמים זקוקים לעצים האלה, ושהעצים האלה זה כמו השערות באף. סליחה על ההשוואה, אבל אין, השערות שאתה, אנשים הולכים מוציאים את השערות באף, הם לא מבינים שזה המסננת. זה בעצם המסנן של האבק. העצים שאנחנו רואים אותם פה בתוך האוניברסיטה, שאנחנו רואים ביער ירושלים, זה הבריאות שלנו. זה הנשמה שלנו, שגם חוץ מזה, אנחנו צריכים בכל עיר, אנחנו צריכים את הריאות הירוקות האלה, אנחנו חייבים, אתה יודע, אני קצת מתעסק בשכונת התקווה, לא יודע אם אתה מכיר שם, אבל שם נתנו הטבות, שם למי שקנה שני מגרשים, בצמצם ובנה באמצע את הבניין, ומתחיבר באמצע את שני המגרשים ובנה בניין, לא קרו כאלה מקרים הרבה, יש בודדים, ההטבה שאומרת הטבה, תקבל יותר אחוזי בנייה. למה? פתחת לנו ריאה ירוקה. אנחנו יודעים דרך אגב, שתמה 38, מעבר, אתה דיברת קודם על התשתיות, ותכף אני רוצה עוד פעם לחזור לתמה, תמ"א 38, אחת הבעיות העיקריות שלה, שאנשים לא שמים אליהם לב, וזה עכשיו רק התעוררו ברמת גן ובכל המקומות, זה הבנייה לגובה שהיא מחשיכה את הרחובות. בתקווה לא סתם לא נותנים לבנות לגובה, בגלל שגם ככה הרחובות צרים, לא יהיה אור. אין אור, אבא שלי לימד אותי, אין אור, אין בריאות. ואני אומר, זה הבעיה שלנו פה, בכל הדברים האלה. אז אנחנו צריכים להסתכל איך אנחנו צריכים לעשות את זה נכון.
נכון, צריך לבדוק כל דבר, גם נושאים של פגיעת ערך, גם אנשים שקנו דירות בכספים שלהם וקיבלו שורה ראשונה לאיזשהו אזור של נוף, עכשיו בונים להם לפניהם. היה חוק שהיום אומרים היסטורית שהיה טעות, אבל טדי הניג חוק שבונים פה רק בשליש העליון של ההר, לא במורדות ולא בעמקים. עכשיו בגלל הבעיה התחילו לבנות עכשיו, שחררו את זה, זה באמת היה טעות היסטורית, אבל ירושלים בנויה תמיד על הערים, ולא בנויה אפילו על אמצע ההר. אז עכשיו יש את המורדות ארנונה, מורדות מלכה, מורדות, זה לא סתם שקוראים לשכונות החדשות מורדות, הם באמת בנויים על מורדות, שמורדות זה מצאו אותם, שהם שטח טוב לבנות עליו, שטח אומנם שצריכים יותר קצת לחצוב, זה קצת תלול, יש כל מיני עכשיו פתרונות גם לנגישות, גם ברכס לבן, גם בגבעת מרדכי, יהיו דרגנועים ציבוריים שיכוונו לתחנות של הרכבת הקלה, אז כל העליות, אנשים שחוזרים בשוק או דברים כאלה עם סלים, אז יהיה להם לפחות איזה דרגנוע בדרך הביתה.
לא הבנתי, מה זה הדרגנוע הזה?
דרגנוע, מדרגות נאות.
אה, באמת?
מדרגות נאות, כן, יש את זה בהונג קונג, יש בכל מיני מקומות אחרים בעולם, אז גם מתוכנן בירושלים, בעיר הקודש שלנו, יהיה דרגנועים ציבוריים פתוחים, חלק זה יהיה כזה בתשלום כזה
של המשך. כמו בשדה תעופה?
כן, כמו בשדה תעופה, אבל זה...
בחיפה עשו יותר, עשו רק בעל. ראית אותו?
כן, כן, ברור. אז מתוכנן גם ברכס לבן, גם באזור של הגבעת מרדכי, לעזור לאנשים להגיע...
בגבעת מרדכי, בשכונה הישנה?
כן, בשכונה הישנה, יהיה לכיוון הרצוג, יהיה דרגנוע. אז דרגנוע שיעזור לאנשים להגיע לרכבת הקלה, ויעזור להתמודד עם המורדות, כי באמת המורדות, גם רכס לבן, הוא בנוי על מורד. מורד זה או עלייה או ירידה, אז התוואי נגיד של הרכבת הקלה ברכס לבן אמור לעבור באמצע. אז חצי שכונה צריכה לעלות, חצי שכונה צריכה לרדת. אבל אתה יודע, זה כמו הבניינים הגבוהים בשטרן.
זה נראה לך ישים? זה באמת יקרה?
בתוכנית זה נראה יפה, אתה יודע, בהדמיות הם עושים את זה יפה, נראה איך זה בפועל, ושלא יהיה ונדליזם, ושלא יתקעו דברים, אתה יודע, לך תדע. אולי דרגנוע כזה שהוא בסוף לא יעבוד, וישבר ולא יתוחזק, אבל אני מקווה מאוד שזה יהיה משהו יפה, כמו שאתה יודע, בירושלים הרכבת הקלה הראשונה בישראל, עובדת פה, למרות כל הקשיים, למרות
שחליפו זכיין. עובדת יפה מאוד.
עובדת, כן. ואז...
טוב, תקשיב, יש עוד שני מקומות, אתה יודע, אנחנו מתקדמים בפודקאסט, יש עוד שני מקומות שאני רוצה לדבר, ואני אתחיל דווקא מהפחות מרכזי, ואז אני רוצה להגיע למרכזי. אנחנו יודעים שמתגבשת תוכנית שהולכת ונהיית ליד התחנה, ליד מרכז התחנה. כל האזור הזה שם של החניון, כל ההתפתחות, שמענו לאחרונה שמאשרים שם, הולכים לאשר שם מלונאות ומגורים. האם אתה יודע להאיר את עינינו על התוכנית הזאת?
כן, זו תוכנית שהייתה גם כן עוקבה, לא יודע, זה יותר בעניינים הבירוקרטיים, הרבה שנים. זה מהמתחם התחנה הראשונה פנימה לכיוון...
תחנה ראשונה זה תחנת הרכבת ההיסטורית של ירושלים, מה שכולם מכירים כמתחם התחנה, שהיום זה מרכז בילוי.
אז זה מתחיל שם, יש שם אזור שהוא גם של הראל מרגלית, של ה-JVP, גם הוא, יש לו שם שטחים שהוא עתיד לבנות עוד, ולהרחיב גם למגורים וגם דברים נוספים. יש שם גם שטחים של רמי לוי, יש שם גם שטחים של איזה חברת דלק, לא, הם עוברים לפעמים מיד ליד, אז אני לא אזכיר את השם שלה, אבל יש שם תוכנית כללית של כמה יזמים גדולים, שזה באמת היום מה שהולך, זה שימושים מעורבים, גם מגורים, גם מסחר, וגם אפילו מלונאות. שזה מנסים איכשהו לתת...
האם הולכים אבל להקפיד שם, לתת גם לאוכלוסייה, הרי זה אזור מאוד יקר, זה אזור מאוד יוקרתי, זה גם גובל, אתה יודע, בכל האזור של אלנבי, בכל האזור שם של רחוב קספי המפורסם, בכל האזור של מושבה גרמנית. השאלה אם אנחנו לא צפויים לראות שמה, גם בגלל עלויות הבנייה היקרות, האם אנחנו לא צפויים עוד פעם לראות שמה בנייה רק לעשירים?
זה באמת חשש גדול. זה חשש גדול, גם בעירייה, כאילו חשש. חשש יותר של התושבים הירושלמים, היזמים,
אולי לא
ישמחו.
אנחנו רוצים שהילדים כן. שלנו יישארו לגור
אז
פה.
זהו, אז תראה, יש, אמרנו כמו נגיד ליפטה, או יש מקומות בתלביה, או דברים כאלה, שבאמת מיידים את זה, באמת, יש עכשיו מקום שבונים מאחורי נעיות, קוראים לזה המוזיאון רזידנט, זה כמו שם של ספא, של אחים ישראל, זה פרימיום יוקרתי, הכי לוקשרי שאתה יכול לרצות. אבל זה, אני חושב שצריך להביא את זה לנקודות ממש ממש קטנות ומותחמות, ובאמת אזור גדול כמו מתחם התחנה השני שם, שזה 13 דונם וחצי, משהו כזה, שצריך באמת לייעד את זה גם לציבור הרחב. לא יכול להיות שיהיה עוד כפר דוד ב', כאילו ששטח...
השאלה אם ראש העיר שלנו יודע את זה ומודע לזה ומקפיד על זה.
אני חושב שראש העיר מאוד מודע לזה, שאלה כאילו אבל מבחינת התכנונים והדברים והוועדות המחוזיות, עם דברים שכבר אושרו, אחורה קשה מאוד מאוד לעצור תהליכים שכבר, שהרכבת אולי עזבה את התחנה שם. אז זה באמת, אני לא יכול להגיד לך היום איך זה יראה, כן. אז אתה יודע, פעם הציר הזה של איפה שהיום פארק המסילה, שזה פתרון מדהים, זה היה פעם אזור נטוש עם גדרות טייל, אחרי שהרכבת תפסיקה לעבוד, וזה היה מחסום כזה בין תלביה למושבה הגרמנית, זה היה החצר האחורית של תלביה והחצר האחורית של המושבה הגרמנית. עכשיו אני לא יודע, לא עשיתי סקר, אבל מה שהולכים לבנות שם, איפה שהיה ברכת ירושלים לשעבר, וכל הפרויקטים על מתחם התחן, על הציר של הפארק המסילה, קיבל שדרוג, זה היה אזור הכי נחות בתלביה, אזור הכי נחות במושבה הגרמנית, והפארק הזה הפך את זה, הפך את היוצרות, מחצר אחורית ומוזנחת ועם גדרות טייל ומסילות ברזל.
אני חושב שהיוזמה של הפארק הזה, יחד עם השילוב של המיקום, של עמק רפאים, של מושבה גרמנית, ובקעה וכל המקומות שהם יוקרתיים, זה היה פתרון, ובאמת אתה צודק שהפארק הזה נתן לזה תנופה בלתי רגילה, ואנחנו רואים איזה יופי שם, ואני רוצה לעבור אבל למקום אחד, אתה יודע, אנחנו יכולים לתקוף כאן מקום מקום, ונשאר מקום שכרגע אנחנו כולנו רואים אותו בירושלים, אני יודע שאתה במתח, זה הכניסה לעיר. ידעת שאני הולך לדבר על זה. הכניסה לעיר שאנחנו כולנו רואים, כל ירושלמי, אנחנו היום כבר לא יכולים הרי לעלות דרך בנייני האומה, הכל שם בבנייה, הולכים עושים לנו שם חניון ענק, יש לנו שם את הרכבת, יש שם את התחנה המרכזית, הרכבת שסוף סוף ניתה לנו מאוד דומיננטית, אבל כולנו שומעים וראינו הדמיות וראינו פרסומים, שזה הולך להיות הלב של ירושלים. וזה עוד פעם נמצא ליד בנייה יוקרתית של מה שהיה מתחם משרד החוץ. מה בדיוק הולך להיות שם? איך זה הולך להשפיע על ירושלים? ואני חושב שזה הפרויקט הכי גדול שקורה.
נכון, זה יותר בקטע מסחרי, אולי זה הלב החדש, אבל זה יהיה לב עסקי, הלב של כאילו הסנטר של ההייטק, כל המשרדי הממשלה המחוזיים אמורים לעבור שם לשני מגדלים, יש שם כל מיני מגדלים של 30 קומות, קנדה ישראל עכשיו זכתה במכרז של מתחם שערי צדק ההיסטורי, את הבניין של שערי צדק ההיסטורי ישמרו, אבל ליד זה מגדלים, 20 קומות, 30 קומות,
כל החצר האחורית שלה.
כן, כן, יבנו שם הכל, ליד שרי ישראל, יש שם איזה מרכז מסחרי חדש, שמקימים עכשיו 18 קומות, איפה שהיה תחנת האוטובוס הזמנית, של מתחם של בליליוס, גם כן נמצא בבנייה, סך הכל הולך להיות שם מיליון מר.
ועכשיו הורידו את בית הטלוויזיה, את הבית של ערוץ אחד.
כן, שם זה בנייה לחרדים, אמנם לא גבוהה, אבל כל רומם הזה סיפור אחר, נבנים שם איפה שהיה התנובה, ואיפה שהיה גן החיות, הכל שם, ואיפה שהאזור תעשייה.
כל האזור, כולל ג'רוזלם פוסט והכל, כבר לא להכיר.
אולמי האירועים אחוזה, זה לא סתם שהם עברו למודיעין, קנו שם את השטח ומונים אותו לבניינים, למגורים, לחרדים, יפה מאוד, זה אזור מפותח מאוד מאוד יפה. הכניסה לעיר, הבעיה והסימן שלה הגדול, א', אם ירושלים תוכל להכיל מיליון מר משרדים, מאוד יש ספק, אם נוכל, למרות שזה בנייה שלבים ולא ביום אחד, אבל איזה, שזה לא יהיה פיל לבן של מגדלים שוממים.
לי יש רעיון על זה. הנה, אני עכשיו חושב על זה תוך כדי ששאתה אומר, יש לי רעיון. אם אני ראש העיר היום, ואני מקווה שאני אעביר את זה לאופר היובי, שיעביר את זה לראש העיר, אופר הוא חבר, אני היום הייתי לוקח ומוציא, מוציא את כל המשרדים שנמצאים במרכז העיר, כל המלך ג'ורג' ובן יהודה, וכל, הייתי מחמיר ארנונות, מחמיר דברים, יסלחו לי החברים שלי, גורם להם לעבור, דרך אגב, אותו דבר צריך לעשות בתל אביב, בגלל שזה ישחרר מאות, או אלפי דירות.
זה פתרון
טוב. והנה, תשמע את הרעיון, אנחנו נכתוב עליו כתבה יחד בירושלים, ולשחרר את כל המטרים האלה של כל המשרדים שנמצאים שם, לגרום להם לעבור, שלא יהיה להם כדאי להחזיק את המשרד במרכז העיר, להזכיר את הדירות, או למכור את הדירות, להעביר אותם, לתת הקלה, כמו שבזמנו נתן שטייניץ, למרות שהוא לא עשה את זה נכון, הדרך שהם, היישום של זה לא הייתה טובה, הרי כל מיני התחייבויות, שצריך למי שאסור שנתיים להפוך את זה למשרדים, ואז אנשים לא רצו לקנות את זה, בגלל שמי רצה לתת ערבויות לעיר, אבל אפשר למצוא את הפתרונות, ואז כל מרכז העיר, כל האזורים שיש בהם משרדים, שדרות הרצל, כל האזורים שיש בהם משרדים, פתאום יתרוקנו, ויהיה לנו עוד פעם דירות למגורים. אני חושב שזה משהו שיכול כפול. לשחרר, אתה יודע, כל רחוב יפו, שהוא עמוס משרדים, אגריפס, כל המקומות האלה יהפכו להיות אזורי מגורים.
אני מכיר מספר דוגמאות ספציפיות, של משרדים, של מקצועות חופשיים, של אדריכלים, של עורכי דין, שבמרכז העיר הם, אין להם פתרון, אנשים שבאים לפגישות, לא מצליחים להגיע, לא מצליחים למצוא חנייה, לא מצליחים להגיע בזמן, העובדים מתעכבים, הם נאלצים להוציא את המשרדים האלה מחוץ לעיר, אז אם יהיה בכניסה לעיר משהו באמת מפתה, מזמין, עם תשתיות נכונות, בלי פקקים, ישר מרכבת מתל אביב מגיעים לפגישה בכניסה לעיר, זה יהיה מעולה.
ישר יוצאים לפגישה, כן. ותחבורה, והכל קל, וחניון ענק מתחת.
זה יכול להיות פתרון מעולה, השאלה באמת ההיקפים. המיליון מר הזה, זה באמת, אתה יודע, זה מספרים שירושלים לא ראתה, ובאמת צריך לראות, לבנות אולי בשלבים, לבנות, לראות שזה הכל מאוכלס. עוד דבר אחד שהוא מאוד בסימן שאלה למרכז העיר, בכניסה לעיר, רובע אחד מה שנקרא, זה האם יש המגורים או לא. ניר ברקת היה אנטי לחלוטין, ויצאו ממנו גם הקבלנים שרוצים לבנות למגורים, וגם הרבה אנשים אחרים, סוציולוגים וגיאוגרפים, אמרו, אז מה, יהיה חצי יום, אחרי זה לא יש שם לא סטודנטים, לא דברים, יהיה כמו מרכזים מסחריים נטושים בהרבה מקומות בעולם, חייבים שיהיה 24 שעות רק על ידי מגורים, להוסיף עוד מגורים, 10% מגורים, 5% מגורים.
בעיקר דיור להשכרה.
דיור להשכרה, וגם שבכלל יש הרבה סטודנטים, הרבה אנשים ירצו לגור, זה לא, זה עזר מבוקש. עכשיו משה ליאון מאוד מתלבט, ורוצים להוסיף שם מגורים, זה היה כאילו טבו לניר ברקת, הוא ראה רק את הקטע העסקי, הקבלנים באמת מאוד נלחמים על זה, ארגון הקבלנים, ואני מקווה שזה באמת יצא, וזה עוד פתרון, עוד 2,000 יחידות דיור בכניסה לעיר, זה game changer.
תקשיב, אדון פונדמינסקי, אתה לא היחידי שיושב פה, והוא אנציקלופדיה, אבל אתה שולט בחומר, אני הרגשתי נוח להתקיל אותך בשאלות שלא התכוננו עליה, בגלל שהבנתי שאתה שולט ברמה מטורפת, וזה חוויה לשבת עם אדם כמוך.
תודה גם לך.
ואני מקווה, כמו שאמרתי, אנחנו היום פעם ראשונה נפגשנו, קודם כל אני מאוד מעריך את הענות שלך מיידית, אפילו לא שאלת למה. ישר נענית לי, ואני מקווה שעכשיו אתה יודע גם למה, ואני יודע בטוח למה, ואני בונה על חברות ארוכת שנים, ואולי שיתופי פעולה כאלה ואחרים בעברת ידע לאנשים, ואני מקווה גם שאני אארח אותך עוד פעם, והמון המון תודה
שבאת
ותרמת מהידע שלך, זה לא מובן מאליו, אז ואני מאחל לעצמנו שכל מה שאנחנו מדברים פה, שבאמת ירושלים תיבנה.
כן, שיקרום אור וגידים, ובאמת שיצא מהנייר לפועל. יש הרבה, גם ספרות של קוריאנקר וגם אחרים, כל מיני פרויקטים אגדיים שנשארו על הנייר, שנותנו על הנייר, וחלק חבל וחלק מזל, אבל אתה יודע, אומרים, אתה יודע, יש בדיחה לסיום על מה ההבדל בין ארכיטקט לרופא, שאת הטעויות של ארכיטקט רואים כל השנים, והטעויות של הרופאים, לא עלינו, הם קבורים עמוק באדמה. אז, כן. אז אני מקווה שירושלים תהנה בבנייה יפה, איכותית, טובה, ובאמת שאתה יודע, נעלה את ירושלים על ראש שמחתנו.
וכמו שאומרים, בסוף כל מקום, לשנה הבאה,
בירושלים הבנויה.
אז תודה רבה, קוטי. תודה רבה לכם המאזינים שהייתם איתנו, ונתראה בפרק הבא. להתראות, תודה.
תודה.